ואני מתנצל שאני לא יכול לענות לשאלות, אבל מה נעשה? צריכים גם פרשת השבוע לעשות. אז אנחנו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה ברור. אז לסיכום העניין, מה אמרנו? שכל העניין הזה נאמר על איבא דה שמואל. זה רב נחמן אמר שמואל, אבל רב לשיטתו. עכשיו, לא אמרתי שזה לכל הדעות, לא אמרתי לכל השיטות, רק זה מה שהספקנו כרגע היום בזמן שהיה לנו. ואנחנו עוברים כעת במעבר חד. כעת נעסוק בפרשת השבוע, פרשת לך לך. גם את השיעור הזה אני מקדיש לעילוי נשמתו של חברי היקר וידידי, שהיה גם חברותה שלי בשנות נעוריי, שלמדנו יחד ביישוב החדש בתל אביב, הרב יעקב ויינרוט, שנפטר היום לצערנו. עוד זכיתי לדבר איתו בערב יום הכיפורים, בדיוק חודש מהיום אחורה, החלתי לו שנה טובה וגמר חתימה טובה ובריאות טובה, זאת אומרת, אני מתמודד. טוב, נתבקש לישיבה של מעלה, נקווה שיהיה מליץ יושר על המשפחה ועל עם ישראל, ואנחנו מדברים כעת על פרשת לך לך, והשאלה היא, השם אומר לאברהם בפרשת השבוע, לך לך. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, מארצך, מולדך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, מבטיח לו שלוש הבטחות, אשך לגוי גדול, אברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה, ואחרי זה, ואברכך מברכך, ומקלל לך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה, ואחרי זה נאמר, ואילך אברהם, כאשר דיבר אליו השם, ואילך איתו לוט. מתי מתחילים הניסיונות של אברהם? האם הם מתחילים בפרשת השבוע שלנו? מסכת אבות כתוב ככה. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. להודיעך, כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. ולפני כן יש משנה, ב10 מאמרות נברא העולם. ולפני כן יש משנה, 10 דורות מאדם עד נוח. ואחרי כן יש משנה, 10 ניסים נסו לבותינו במצרים ו10 על הים. אז יש פה הרבה 10. האם יש קשר בין כל ה10 או דבר דבר מילתא מילתא קטני? 10 מאמרות נברא העולם, זה עניין אחד. 10 דורות מאדם עד נוח, עניין שני. 10 דורות מנוח עד אברהם, עניין שלישי. 10 ניסיונות נעשה אברהם זה דבר רביעי, ו10 ניסיונות נעשו מצרים זה דבר חמישי. האם יש קשר בין הדברים האלה? אומר הפירוש למסכת אבות שכתוב עליו רשי, אבל אני לא חושב שזה רשי. מצינו באגדה שלכך נתנסה אברהם אבינו 10 ניסיונות, כנגד 10 מאמרות. שעשרה מאמרות נברא העולם. אז כמו שהעשרה מאמרות בראו את העולם, 10 ניסיונות של אברהם ללמדך שבזכותו של אברהם העולם עומד. וכן אתה מוצא ב10 דורות, שתלה הקדוש ברוך הוא מאדם ועד נוח, שמה יעשו תשובה. זה כנגד 10 מאמרות שנברא העולם, והריך להם אפו הקדוש ברוך הוא. אחר כך ראה שהם לא עמדו בניסיון, הביא עליהם את מי המבול, ואפילו נוח לא היה בו כוח להציל על אשתו ובניו אמו בלבד. אבל אברהם הציל את כל העולם כולו, לאחר שהמתין להם הקדוש ברוך הוא 10 דורות. לפי שהדריכן בתשובה, אברהם הדריך את כל העולם בתשובה, ונתן לו שכר גדול עד שנתקיים העולם בשבילו. כלומר אברהם היה קורא בשם השם, והדריך אותם בתשובה שהתקיים העולם בשבילו, לפי שהקדוש ברוך הוא חפץ בתשובתם של הרשעים ולא חפץ למיתתם. וכנגד 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם, עשה הקדוש ברוך הוא לישראל במצרים 10 ניסים ו10 על הים, והביא 10 מכות, ונתן לבניו 10 דיברות. אז אם כן, כל זה בזכותו של אברהם. וכן הוא אומר בנתינת הלוחות, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, שכנגד 10 הדיברות שנשתברו הלוחות, עמדו 10 ניסיונות שהתנסה אברהם אבינו. אז אם כן יוצא שיש קשר בין כל המשניות הללו. דיינו, שעשרה מאמרות נברא העולם. עכשיו העולם צריך זכויות, אבל באו הרשעים ולא היו ראויים. חיכה כזה לבחרו עד נוח. אולי הם יקיימו, אבל 10 דורות האלה. עשרה דורות, אז אלה ניתנו כדי... ולא במאמר אחד יכול להיברות, שואל את המשנה, אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. מי הוא הצדיק המקיים העולם שנברא בעשרה מאמרות? זה אברהם אבינו. ועשרה דורות היו מנוח, מאדם עד נוח, אבל היו מכריזים ובאים. ועשרה דורות מנוח עד אברהם, עוד יחד כמה ערכה מלפניו, עד שקיבל אברהם אבינו, קיבל שכר כולם. למה שכר כולם? כי הוא מקיים את העולם. איך הוא מקיים את העולם? בזה שהוא עומד בעשרה ניסיונות. אז זה הקשר בין 3 המשניות, ועשרה ניסיונות של אברהם מתחילים מתי? עכשיו, מתי מתחילים 10 ניסיונות של אברהם? לפי שיטה אחת הם מתחילים בלך לך, ומנויים בכל הפרשה. זו שיטת הרמב"ם בפירוש המשניות, שאומר ככה, היוד ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, כולם דיבר הכתוב. כלומר, הניסיונות זה מה שכתוב בתורה. האחד, לך לך מארצך. השני, ויהי רעב בארץ. אז הוא בא לארץ כנען, ומבטיח לו שישך לגוי גדול. ואברכך, פתאום יש לו רעב, וזהו ניסיון גדול, פתאום יש לו רעב. הניסיון השלישי, שמבטיח לו שיהיה לו זרע, הגדלה שמך ויהיה ברכה, ופתאום לוקחים את שרה לפרו, אז לא יהיה לו זרע. הרביעי, מלחמת 4 המלכים. החמישי, שהוא לקח את הגר לשרה, אחרי שנואש מהוליד משרה. השישי הוא המילה שנצטווה בה בימי הזקנה. השביעי, חמאס מלך גרר, שלקח את שרה בארץ פלישתים. השמיני שגירש את הגר אחרי בנותו ממנה, גירש את הגר ואת ישמעאל, הוא חשב, לו ישמעאל יחיה לפניך, שהזרע שלו יהיה מישמעאל, ולא תגרש את הגר, הוא לא מבין מה קורה. התשיעי זחקת בנו ישמעאל, והוא אומרו יתברך, אל ירא בעיניך על הנער ועל המתך. כבר העיד הכתוב איך היה קשה בעיני אברהם, כמו שבאמור הכתוב, וירא דבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. אם כן, אני רוצה להוסיף, שאברהם, וירא הדבר מאוד בנו, על אודות בנו, אברהם חשב שזה בנו. אומר הקדוש ברוך הוא, זה בנך? אל ירא בעיניך על הנער ועל המתך. הוא נער, הוא לא בנך, הוא המתך. ויצחק יקרא לך זרה. אבל הוא שמע בקול הקדוש ברוך הוא וגירש. העשירי זה עקדת יצחק, שכתוב אותו בפרשת וירא. אז אם כן, יוצא שאלו 10 ניסיונות, זה מה שדיבר הכתוב, מה שדיבר הכתוב. זה 10 הניסיונות. אז אם כן, אברהם אבינו שעמד בכל 10 ניסיונות, הוא שקיים את, הוא המקיים את העולם. הוא המקיים את העולם. אבל יש שיטה אחרת של רבנו יונה, שכבר יש ניסיון בפרק הקודם. מה הפרק הקודם? הפרק קודם מזכיר פעמיים את אור כסדים. וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כסדים. פעם אחת נזכר אור כסדים, אנחנו לא מבינים למה נקרא המקום אור כסדים. אחר כך נאמר, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארץ הכנען. למה נזכר פעמיים אור כסדים? מה היה באור כסדים שנקרא המקום כך? אומר הרמב״ם בהלכות עבודת כוכבים, פרק א'. כשנולד עמודו של עולם, קורא לו הרמב״ם, והוא אברהם אבינו. כיוון שנגמל איתן זה, אברהם נקרא איתן. בהלכות עבודה זרה, פרק א', הלכה ג'. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן, והתחיל לחשוב ביום ובלילה. והיה תמע, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג, ומי יסובב אותו? כי אי אפשר שיסובב את עצמו, ויהיה שמש, ולילה, וחושך, וירח. ולא היה לו מלמד, ולא מודיע דבר, אלא מושקע היה אברהם אבינו באור כסדים, בין עובדי כוכבים הטיפשים, ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים הם, והוא גם היה עובד עמהם. אבל ליבו משוטט וחושב ומבין, עד שהשיג דרך האמת, והבין קו הצדק מתכונתו הנכונה, וידע מעצמו אברהם שיש שם אלוה אחד, והוא מנהיג את הגלגל, הוא ברא את הכל, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. אז מה עם כל העולם? אברהם העברי, כל העולם מצד אחד, והוא מעבר הנהר, וידע שכל העולם טועים. ודבר שגרם להם לטעות, זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות, עד שעבדה האמת מדעתם. אומר הרמב״ם, ובין 40 שנה הכיר אברהם את בוראו. הרייבד משיג ואומר, שיש אומרים, שבין 3 שנים הכיר את בוראו. אבל זה לא קושיה, כי זה מדרגות מדרגות. מגיל 3, הרמב״ם עצמו כתב שהוא התחיל לחשוב, אפילו בעודו קטן, התחיל, תהליך, התחיל לחשוב בגיל 3, עד שהגיע לגיל 40. ואז הכיר את בוראו. ואז הדבר נהיה אצלו ודאי. כיוון שהכיר וידע והתחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים, להתווכח איתם ולערוך דין עמהם ולומר, שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה, ושיבר הצלמים, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד, אלא לאלוקי העולם, ולא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסח, כדי שיכירו כל הברואים הבאים, וראוי לאבד ולשבור כל הצורות, כדי שלא יטעו בהן כל העם, כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה, אלא אלו. וגבר עליהם אברהם אבינו ברעיותיו, אחד נגד כל העולם. ביקש המלך להורגו, ונעשה לו נס באור כסדים, ואז יצא לחרן. והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ את העם מעיר לעיר, מממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא שנאמר ויקרא שם אברהם בשם השם אל עולם. וכיוון שהיו מתקבצים, העם מתקבצים אליו ושואלים אותו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו. אתם שומעים איך הוא היה מודיע? לא מודיע לכולם, היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו, עד שיחזירו לדרך האמת. עד שהתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם. זה נקרא נפש אשר עשו בחרן. ושתל בליבם את העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים, והודיע ליצחק בנו. וישב יצחק מלמד ומזהיר, וגם יצחק הודיע ליעקב, ומינה הוא ללמד, וישב מלמד ומחזיר לכהן, ואם עליו יעקב, אבינו ללמד בניו כולם. והבדיל את שבט לוי ומינהו ראש ושיבו בישיבה ללמד דרך השם לשמור מצוות אברהם וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה שלא תשכח הלימוד. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם ונעשה בעולם אומה שיודעת את השם עד שערכו הימים לישראל במצרים וכו' וכו'. אז מה יוצא? שהניסיון של אברהם, הניסיון הראשון זה לא הולך לך. ניסיון של אברהם זה כבר באור כסדים, כמו שכתב הרב רבנו יונה, שרב רבנו יונה על פרקי אבות, יש לו אותו 10 ניסיונות, רק סדר קצת אחר. אומר רבנו יונה, הראשון זה אור כסדים, שהפילו נמרוד לכבשן האש וניצל, וזה אינו מפורש בתורה, רק זה בדברי קבלה הוא. ויש רמז לדבר הזה מן התורה, שקודם פרשת לך לך נזכר למעלה שתי פעמים אור כסדים. אם כן, יש רמז בכתוב, שבסוף פרשת נוח נזכר פעמיים אור כסדים. פעם אחת בארץ מולדתו באור כסדים, ופעם אחת ביצאו איתם מאור כסדים ללכת ארץ הכנען. להודיע שבשביל אותו הניסיון שעמד בו, הבטיחו השם יתברך והביאו אל הארץ. זאת אומרת, למה השם אומר לאברהם לך לך פרשת השבוע? למה השם אמר לנוח לבנות תיבה? אז יש הקדמה בכתוב. כמו שאצל נוח יש הקדמה בכתוב ונוח מצא חן בעיני השם, כך מסתיים פרשת בראשית, ולכן כתוב בפרשת נוח אלה תולדות נוח, כך אברהם מצא חן בעיני השם עוד באור כסדים. אז זה אומר שהניסיון הראשון שהיה לאברהם, לפי רבנו יונה, זה היה באור כסדים. ופרשת לך לך, זה רק הניסיון השני שציווהו לצאת מארצו, שנאמר לך לך מארצך ועשה כן. והניסיון השלישי לפי רבנו יונה, והיא רעב בארץ. פלבי שהבטיח לו, אמר נברחו בך כל משפחות האדמה, כשהביא את הרעב לא ירר אחר מידותיו. הרביעי, לקיחת שרה לפרו. החמישי, מלחמת ארבעת המלכים, שבטח בקדוש ברוך הוא ונעשה לו נס והציל את אחיו. זה החמישי. השישי, שמל בשר עורלתו. השביעי, לקיחת שרה לאבימלך. השמיני, שגירש הגר וישמעאל. זהו מונה את זה אחד, כי כיוון שהוא מנה את אור כסדים בתור ניסיון ראשון, אז גירוש הגר וגירוש ישמעאל הוא לא מונה כמו שני ניסיונות, כמו אחד. השמיני, כשגירש הגר וישמעאל בנו במצוות השם, ולמרות שהרע הדבר על הודות בנו, כי יהיה מצוותו. התשיעי זה עקדת יצחק, כי ירא אלוקים עתה, ואחר כך העשירי קבורת שרה, שנאמר לו, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה, ולא מצא מקום לקבור את אשתו, עד שקנה אותו, ולא ירר. להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו. אז אם כן, יוצא שהרבנו יונה מחשיב את האור כסדים בתור ניסיון. עכשיו, למה הרמב״ם לא מחשיב את זה בתור ניסיון? הלא הרמב״ם כתב את זה בפירוש בהלכות עבודת כוכבים. נראה לי על פי דיוק בלשון הרמב״ם, שהרמב״ם כתב שהניסיונות של אברהם זה הדברים המפורשים בתורה. מה שמפורש בתורה? היות בתורה לא מפורש הדבר של אור כסדים, רק זה מפי הקבלה, כמו שראינו, אז אם זה מפי הקבלה, אז הוא לא מחשיב את זה כניסיון, כמו שכתב הרמב״ם, אבינו כולם דיבר הכתוב, הניסיונות זה מה שדיבר הכתוב. שאלה, שאלה, מהי המטרה של העשרה ניסיונות? אז ניקח ממראה של הניסיון העשירי. בניסיון העשירי כתוב, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. ידיעת השם, מתי מתחילה? עכשיו או ממזמן? מזמן? אז מה זה, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה? מה זה אתה ידעתי? השם יודע את הכל מזמן. ידעתי כמו הודעתי. עכשיו אני הודעתי לכולם כי ירא אלוקים אתה. מי מפרש ככה? הרב רבנו יונה ועוד מפרשים. הוא אומר שבעקדת יצחק כתוב אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, וכי עד עכשיו לא היה יודע ולא הכל גלוי וצפוי לפניו, אלא כשנודע דבר לבריאותיי קורא הקדוש ברוך הוא בו אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ובא להודיענו כי יראת שמיים גדולה מכל המצוות שבתורה, שבכל הניסיונות לא נאמר לו ירא אלוקים אתה חוץ מזה, כי זה היה ניסיון הגדול שבכולם לקח את בנו ללותו לעולה. אז זה מודיעו כמה חיבתו של אברהם אבינו שהיה מנסה, הוא למה? לגלות לבריאות כי ירא אלוקים ושלם בכל המידות. כלומר, מטרת עשרה ניסיונות היא לא לנסות את אברהם, כי בעצם אנחנו, השם יודע מה בליבו של אברהם, אלא שרוצה להודיע לבריות. הדבר הזה מופיע גם במדרש רבה לפרשת נוח. המדרש אומר על הפסוק, נתת ליראיך נס להתנוסס. מה זה נס? ניסיון אחר ניסיון וגידולים אחר גידולים. בשביל מה? לנסותם בעולם, בשביל לגדלם בעולם. נסביר מה זה לנסותן ומה זה לגדלן. כנס הזה של הספינה, וכל כך למה? מפני קושת סלע, שתתקשט מידת הדין בעולם. שאם יאמר לך אדם, למי שהוא רוצה להעשיר מה עשיר, מי שהוא רוצה לענות מהעני, מה שהוא רוצה עושה, השם מלך. אז למה השם רצה שאברהם יהיה חשוב ויהיה מלך, כמו שאמרו נשיא אלוקים אתה בתוכנו, ועשה אותו עשיר, יכול אתה להשיבו ולומר, אתה יכול לעשות כמו מעשה אברהם, ומה עשה אברהם? השם צדיק יבחן. אז יש כאן שלוש ממרות של המדרש על חשיבות הניסיון. ממרה ראשונה של רבי יונתן, מסתמך על הפסוק בתהילים, השם צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמאס שנאה נפשו. החלק השני מובן, מי שרשע ואוהב חמאס שנאה נפשו. אבל אם אומרים השם צדיק יבחן, כלומר השם יודע שהוא צדיק, אם הוא צדיק למה יבחן? אז קשיא ראישא הסיפא, השם צדיק יבחן, למה לבחון את הצדיק? פירוש אחד, אמר רבי יונתן, הפשטני הזה כשפשטנו לוקה אינו מקיש עליו ביותר, מפני שהיא פוקעת. כשפשטנו יפה הוא מקיש עליו ביותר, למה שהיא משתבחת והולכת. כלומר, פעם היו לובשים בגדי פשטן, היום אני לא יודע אם לובשים בגדי פשטן, אבל כנראה כדי להשביח את הפשטן מקים עליו להוציא את הקוצים ואת כל הפסולת, ואז הוא משתבח. אבל אם הפשטן הזה הוא לא טוב, אז אם אתה מקיש עליו, הוא מתפוקע. כשפשטנו יפה, הוא מקיש עליו. ככה הקדוש ברוך הוא, אינו מנסה את הרשעים, כי אינם יכולים לעמוד, הכתיב, הרשעים קיים נגרש. מנסה את הצדיקים, השם צדיק יבחן. כלומר, לפי ההסבר הזה, מה מטרת הניסיון? כמו שכותב הרמב"ן, להוציא את הכוחות מן הכוח אל הפועל. השם יודע את כל מה שבליבו של אברהם. אבל כשאדם מוציא את היכולות שלו מן הכוח אל הפועל, הרי הוא משתבח ביותר. משל לחייל, שהוא מתחיל את הטירונות ולאט לאט מתאמן, פתאום הוא מגיע ליכולות שהוא בכלל לא חשב שיש לו, והוא לא ידע שיש לו, אלא הוא פתאום רואה שהוא יכול להוציא מעצמו יכולות, unbelievable שזה, הוא לא האמין על עצמו שהיה לו את היכולות האלה, אבל מרוב שהוא יתאמן, שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב, פתאום הוא רואה שיש לו יכולות, מוצאים עצמו יכולות גדולות, ככה הצדיק. יש בכוח ויש בפועל. בתחילה יש לו יכולות בכוח, אחרי זה מקישים על הפשטן, הפשטן משתבח. אז היכולות שלו משתבחים. אז זה נקרא, בלשון של המדרש, שהקדוש הוא רוצה לגדלם, גידולים אחר גידולים, שהוא מגדל את הצדיק. פירוש שני מופיע במדרש, אמר רבי יונתן, היוצר הזה כשהוא בודק את הכבשן שלו, אינו בודק את הכלים המרועים, שלא מספיק להקיש עליו אחת אחת עד שהוא שוברו, ומה הוא בודק בקנקנים הברורים, שאפילו מקיש עליו כמה פעמים אינו שוברו. זה המשל. והנמשל, אלה כשברוך הוא מנסה את הרשעים לתת הצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן. זאת אומרת, לפי זה, אדם מקיש על הקנקנים, אבל לאיזה צורך הוא מקיש על הקנקנים? בעוד שלפי המשל הראשון, כשהוא מכה בפשטן, זה לתועלת הפשטן, שהפשטן יהיה טוב יותר. פה הוא מקיש על הקנקנים בשביל הקליינטים. רוצה להראות לכם, תראו, אני מקיש על הקנקן, כמה הוא חזק, כמו שמזגו לי עכשיו כוס תה, תודה רבה. אז מעשה בחתן, אנחנו נשחיל בדיחה באמצע, שקנה כוס לחתונה. בחנות כלים, אבל הוא שואל אותו, למה אתה צריך כוס אחת? אומר לו, אני צריך כוס, אתה צריך, מחר לו כוס דורלקס כזאת. התחיל החתן לנסות לשבור בחתונה, כדורגל, הכוס עפה לצד השני, בא מישהו נתן ביתה לחתן, עוד לא נתן ביתה, ולא נשבר הכוס, כי הכוס היא חזקה. לכן כל חתן שקולה, ילך לחנות פלפל, מחנה יהודה, ויגיד אני רוצה כוס לשבירה של חתן. כוס לשבירה זה משהו אחר. עד כאן הבדיחה. אחרת כבר ראיתי הרבה חתונות, שקרה שהכוס היא עפה מצד לצד, כי היא דורלקס. אז זה כל זה משל לקנקנים. יש קנקנים שאתה מתחיל להקיש עליהם, עשויים חרס, מתפקעים. לא שווה. השם מקיש על הקנקנים הטובים, לראות שהם חזקים. אז בשביל מי השם, בשביל מי האיש בודק את הקנקנים? בשביל הקליינטים. לפי זה יוצא שהוא מקיש על הצדיקים, לא בשביל הצדיקים, בשביל כל העולם. שיראו איך האדם הזה עומד בניסיון. מה, הוא יכול לעמוד בניסיון? כן. אם הוא עומד בניסיון, גם אתה יכול לעמוד בניסיון. לפי זה מטרת הניסיון היא לא בשביל הצדיק, היא בשביל הדור. שהדור יראה וילמד שאפשר ואפשר לעמוד בניסיון הזה. דעה שלישית יש, אמר רבי יצחק, למשל לבעל הבית שהיו לו שתי פרות, אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע. על מי הוא נוטל את העול? לא על אותה שכוחה יפה, ככה הקדוש ברוך הוא נותן את העול ולא מנסה אלא את הצדיקים. זאת אומרת, הפרה החורשת בשדה היא בעצם נושאת עליה את העול. כלומר, הצדיק נושא עליו את אבון הדור, את עול הדור. כמו נאמר בישעיהו, מכאובנו הוא נשא. כלומר, הצדיק נושא עליו את העול של הדור. לפי זה השם מקיש בקנקנים ונותן ניסיונות לצדיקים כדי לחפר על הדור. אז זה עוד דבר נוסף. אז אם כן, אז יש שלוש הסתכלויות על הניסיון שיש לאברהם אבינו, וניסיון לכל צדיק וצדיק. הפירוש הראשון הוא לשפר את הצדיק ולהעלותו למדרגות יותר גבוהות, להוציא את הכוחות שלו מן הכוח אל הפועל. זה המדרגה הראשונה שנותן אותה רבי יונתן במדרש. המדרגה השנייה היא להודיע לקהל, כמו בדיקת הקנקנים, זה רבי יונתן. אתם חושבים שאי אפשר לעמוד בניסיון? אפשר ואפשר בניסיון הזה לעמוד. דעה שלישית שזה מחפר על אבון הדור. אז זה מובן שאברהם אבינו בא ונטל שכר כנגד כולם. אז נסיים בפרשת השבוע, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. הלא כבר בשבוע הניסיון הזה. הלא כבר לפני שבוע שעבר כתוב ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארץ הכנען. יוצא שכבר הוא הולך קודם ללכת ארץ הכנען. אם הוא כבר הוא הולך קודם לארץ הכנען, אז מה הניסיון של לך לך? אז יש לזה שני פירושים, פשט ודרש. פשט... מה מה? כן. כן, כן. זאת אומרת, אז איפה השם אמר לו לפי זה לך לך? בחרן. בחרן. אבל אומר לו לך לך, אבל הוא אומר, הולך לך מארצך, מולדתך ובית אביך. וחרן היא לא ארצו ולא מולדתו, אלא תרח נתקע שם. אז קשה הפסוק. אז אומר הפסד הגאון, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. כלומר, זה בא להסביר, לשון הפסד הגאון, ויאמר השם אל אברהם, לפי שאמר השם. איך שהבנתי את הפסד הגאון, לפי שאמר השם, כלומר שזה מחובר לפסוק הקודם. דהיינו, ויקח תרח את אברהם בנו. מה פתאום תרח השתגע? בעל הבית השתגע. ויקח תרח. למה תרח לקח? בגלל שהשם אמר לאברהם. זאת אומרת, הכתוב רצה לסיים עם מיטתו של תרח. אבל באמת, לפי רב סלע גאון, זה מאוד פשט. למה תרח לקח את אברהם בנו, לפי שאמר השם לאברהם, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך. זה העניין של יציאת אברהם. כלומר, שהפרק הזה מחובר לפרק הקודם, לפרק הקודם. זה מחובר לפרק הקודם. אז הלך לך מסביר את את ויקח תרח. אז הכל עניין אחד לפי רב סעדיה גאון. למה ויקח תרח את אברהם בנו? למה השם, למה לקח תאר את אברהם בנו? בגלל זה. זה פירוש אחד. גם הרד"ק אומר ככה, ויומר השם אל אברהם, ויומר, אומר הרד"ק, פירושו, הוא כבר אמר לו השם, קודם צאתו מאור כשדים, ועל פיו יצא, כמו שאמר אחר כך, הפרק תדבב, אני השם, אשר הוצאתיך מאור כשדים. מוסיף הרד"ק את מה שאמר רבי שבתאי, שאפשר, שבא אליו הדיבור עוד פעם בחרן, כמו שאמר לו זה גם בחרן, אבל הוא כתוב מארצך, מולדך ובית אביך, ואחרי זה כתוב אני השם, אשר הוצאתיך מאור כשדים. אז אם כן, השם ציווה את אברהם בעוד שהיה תרח באור כשדים. ככה מפרש אבן עזרא, ככה מפרש החזקוני, ככה הרבה מפרשים, וככה נראה מרשי. למה? כי רשי אומר שהוא לא גידל את הארץ כדי לחבבה בעיניו, והרי כבר כתוב ויקח תרח ושהוא הולך ויצאו איתם הגויים ללכת ארץ הכנען. אז מה זה? אז הוא יודע, אלא לפי הפירוש הזה הכל מחובר והכל עניין אחד, והשם ציווה לאברהם ועודנו באור כשדים שעזב את ארצו, אלא כמו שאמר רבי שבתאי, תרח נתקע, ולכן השם ציווה את אברהם וכולי אל הארץ אשר אראך. זה פירוש אחד לפי הפשט. פירוש שני, כן, הפירוש הזה הוא מעין השיטה של רש"י בפירוש התורה, שאומר רש"י אין מוקדם מאוחר בתורה. כלומר, שמה שכתוב אחר כך מאוחר בלך לך, זה מגלה על המוקדם שהוא סוף פרשת נוח. אבל יש רמב"ן שאומר בכמה מקומות, אין מוקדם מאוחר בתורה, זה רק שהתורה אומרת את זה. אם התורה אומרת את זה, אז אומרים אין מוקדם מאוחר בתורה. אבל אם התורה לא אומרת, אז יש מוקדם מאוחר בתורה. וכל התורה כולה אומר הרמב"ן, על הסדר נאמרה. לכן לפי רמב"ן זה על הסדר. אז איך נפרש למה כבר יצא קודם מאור כשדים לחרן? אז אומר הרמב"ן, יסוד מאוד מעניין. שאברהם אבינו הרגיש את מעלת ארץ ישראל כבר ביותו באור כשדים. הוא הרגיש, התעורר בליבו הרצון לבוא לארץ כנען. הוא ידע לארץ כנען, והוא הגיע עד חרן, ושם נתקע עם תרח. עכשיו השם אומר לו, פה אל הארץ אשר אראך. ועוד לא גילה לו לאן, אבל באמת הוא כבר היה לו רצון. כלומר, אפשר להגיד את זה בלשון רבי חנינה במסכת קידושין, שאמר, גדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה. זה כמו שמקשים קושיה, אם אברהם קיים כל התורה כולה, אז למה הוא לא קיים ברית מילה קודם? אז מתרצים שאם יקיים ברית מילה קודם את אינו מצווה ועושה, כבר לא יוכל לקיים את המצווה שוב כמצווה ועושה, שזה יותר גדול, כי המצווה ועושה עושה את רצון השם. איך זה קשור לכאן? אברהם אבינו הולך לארץ ישראל. האם הוא הולך כמצווה ועושה? או כמי שאינו מצווה ועושה, תשובה, שתי התשובות נכונות, עד חרן הולך כמי שאינו מצווה ועושה, הוא ירגיש את המעלה של ארץ ישראל כמו שכותב הרמב"ן, והנציב גם הוא הולך בשיטה הזאת בפירושו עמק דבר, ואומר, המקרא לפי הסדר, שאברהם ירגיש את מעלת ארץ ישראל מרחוק, מרחוק השם נראה לי, הוא ירגיש שזה הארץ הנבחרת, לפי שיש סגולה עצמית וקדושה עצמית בארץ ישראל, אברהם הרגיש את המעלה של ארץ ישראל מרחוק. אז מה כתוב ויקח תרח? קשה על זה, מה כתוב ויקח תרח? הלא אברהם הוא בעל המעלה שהרגיש. תשובה שבכל מסע יש שני מנהיגים. יש המנהיג הרוחני ויש המנהיג הלוגיסטי. המנהיג הרוחני הוא מציין את המטרה לאן להגיע. אבל שיירה צריכים לארגן. גמלים ואוכל ומים וגאולה אפילו את המסלול, איך הולכים. אז אברהם היה שקוע ברעיונות אלוקיים, הוא לא היה מתכנן כמה גמלים וכמה מזון לקחת, זה תרח. לכן כתוב, ויקח תרח את אברהם בנו. תרח היה מנהיג הלוגיסטי שלקח, אבל הרעיון לבוא לארץ ישראל זה היה המגמה של אברהם, אלא שהמגמה הייתה, יצאו מוגדים ללכת ארץ הכנען, אבל תרח נתקע שם, כי הוא היה תרח, אז הוא נתקע שם. אבל אחר כך השם אומר לאברהם אחר כך, לך לך. אז אברהם אחר כך הוא מצווה ועושה. ומה בין המצווה ועושה לבין מי שאינו מצווה ועושה? שאברהם אבינו, בזה אני מסיים, הוא מקבל שלוש הבטחות. אשך לגוי גדול, דבר נפלא. אברכך בממון, דבר חשוב. אגדלה שמך, דבר חשוב. אהיה ברכה, דבר חשוב. אברכך מברך מקל לאור. אני הייתי אומר לקדוש ברוך הוא במקום אברהם, קדוש ברוך הוא, תודה רבה על כל המתנות, אבל אל תבזבז עליי את הכל. מספיק לי אחד. אחד זה גם טוב ללכת. כל ברכה, ברכה היא חשובה. אברהם הלך בשביל הדברים האלה, הוא אומר, הוא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, אני בין כך כבר הולך, מה אני צריך את כל ההבטחות? וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. אברהם עכשיו הולך לא בגלל שבין כך הוא הולך, ולא בגלל כל המתנות, אלא כאשר דיבר אליו השם, הוא הולך בתור מצווה ועושה. הוא היה עם כל ההבטחות, בואו יבואו ההבטחות האלה. אבל אברהם אומר, רגעתו פרקי אבות, אל תהיו משמשים את הרב מעט לקבל פרס, אז מה, אני אלך בשביל לקבל פרס? אני הולך כאשר דיבר אליו השם. אני אלמד מאברהם, להשתדל בכל מעשינו לעבוד את השם, לא עמד לקבל פרס, לא בשביל כבוד, לא בשביל הגדלה שמך, אלא בשביל כאשר דיבר אליו השם, שבת שלום לכל הציבור.